אני רוצה לדבר על שני נושאים בהקשר של הפעילויות של העמותה שאושר לעזור בהם. אז הדבר הראשון זה שאנחנו היינו רוצים בתור עמותה, בתור קבוצה, להקים בעצם מרכז קבע בארץ שישרת את הצרכים של כל העמותה. כמו שאתם שמים לב, בזמן אירועים אנחנו סוחרים אולמות, אבל בין לבין אין לנו מקום של קבע. החל מלאחסן את הדברים שלנו, את הציוד שלנו, וגם כדי לעשות שם פעילויות של לימוד במשך השבוע, פעילויות של יוגה במשך השבוע, לאפשר שם גם ספרייה עם החומרי לימוד, אנשים שאולי רוצים להגיע במהלך השבוע לקרוא את החומר ולעשות שיעורי בית, וגם אם יהיה לנו מקום כזה נוכל לאפשר זמנים קבועים שאפשר לעשות שם פולמוסים, שזה חלק מהשיעורי בית, זה חלק חשוב מהלימוד, זה עוזר להבין את הלימוד. אז מה שאנחנו היינו רוצים זה להקים בעצם מרכז של קבע בארץ, ואנחנו צריכים לזה עזרה. כמובן שיש את הצד הפיננסי של זה, אבל גם יש את הצד של עזרה בלמצוא מקום שכזה. אחרי שנמצא מקום שכזה, בטח יהיה צורך לשפץ אותו. אז אם יש לכם רעיונות או כיוונים, או יש לכם דרכים שאתם יכולים לעזור בכל הנושא הזה, אז אני אשמח אם תפנו אליי. איזה גודל זה משתנה? כי כרגע עוד אין לנו שום גודל. אז לפי הגודל נראה כמה אנחנו נוכל לעשות שם. אולי הוא ישמש רק בתור מקום קטן לפעילויות, ואולי זה יאפשר לנו שיהיה שם כמה קומות, ואחת תוכל לשמש בתור סטודיו ליוגה, ובאחת אחרת נוכל לשים גם ספרייה, כמו שאמרנו, ולעשות לימוד. אז אם יש לכם רעיונות והצעות, תבואו ונבחן כל הצעה וכל עניין ונראה איך אפשר לקדם את זה. לגבי המיקום של זה, עדיף שזה יהיה מקום שהוא נגיש לכמות גדולה של תושבים, אז עדיף גם מקום שיהיה אולי קרוב גם לתחנת אוטובוס או באזור שיש גם חנייה, זה עדיפות. אם יש לכם רעיונות והצעות, אז תבואו אליי ואנחנו נבחן. דבר שני שקשור, מתקשר לנושא של מרכז קבע, אז בטח מי שמכיר אותנו הרבה זמן וגם מי שחדש כבר שם לב שהמורים שלנו לא נמצאים איתנו בארץ. בעצם הקרמה שלנו לא הבשילה לזה שיש לנו את הלימוד הזה במשך כל השנה. אנחנו מקבלים אותו לתקופה של כמה שבועות, משהו כמו 3 פעמים בשנה. ואנחנו היינו מאוד רוצים שהמורים שלנו יגורו פה קרוב איתנו. ואז זה אומר שהלימוד הנפלא הזה שאנחנו מקבלים אותו רק כמה פעמים בשנה, נוכל לקבל אותו לאורך כל השנה. נוכל לעשות הרצאות ולימוד לאורך כל השנה. וגם כמובן ריטריטים וסדנות, וזה יאפשר הרבה יותר לימוד וקשר יותר קרוב עם הלמה, שזה חלק מהלימוד ומהדרך. וגם לזה אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו עושים את זה, וצריכים לזה פתרונות, למצוא מקום או דירה שיאפשר להם. בעצם שאנחנו נרצה להביא אותם לארץ, כי סך הכל הם גרים שם בחול, אבל ההנחה אומרת שאם אנחנו נכין פה איזה דירה, או נקים פה איזה מרכז, או נכין פה איזה מבנה בשבילם, אז אנחנו נצליח לשכנע אותם שיבואו, ובעצם יהיו בארץ. אז למה הרי דיבר על המורה ועל החשיבות של המורה, ו... אני לא יודע אם כולם יודעים את הפירוש של המילה למה בטיבטית, אבל המילה למה בטיבטית, אם מפרשים אותה לעברית, זה אומר שאין למעלה ממנו. והכוונה היא באמת שאנחנו צריכים להתייחס למורים שלנו, שהם נמצאים מעלינו, ואנחנו אלה שרוצים לבקש ולקבל מהם את הלימוד. וזה בעצם בא בכל האספקטים, לא רק בזה שכשאנחנו באים לכיתה, ואנחנו באמת יושבים בתור תלמידים ונותנים את הכוח למורה ללמד אותנו, אבל גם באספקטים היומיומיים שאנחנו דואגים למורים שלנו. ואם תסתכלו, מי שמכיר מורים אחרים ולמות אחרים שמלמדים ברחבי העולם, איך הם חיים ואיפה הם נמצאים, אז בעצם יש להם את המקומות קבע שלהם ואת האנשים שדואגים להם ואת האנשים שעוזרים להם כדי שהם יוכלו להביא את הלימוד הזה. וזה לא למה צריך את זה? כמו שאנחנו יודעים, הלמה הוא בעצם כבר רשות מוארת ובעודה, הוא לא באמת צריך את העזרה הזאת, אבל זה אינטרס של התלמידים להביא את זה ללמה כדי לקרב בעצם את הלמה. כי כמו שלמדנו, כמו שלמה ארי הסביר, המורים באים מאיתנו, התכונות שלהם באות מאיתנו, הלימוד והחוכמה באה מאיתנו, ואנחנו אלו שרוצים לקרב אותה אלינו. אז גם זה נושא שאנחנו בתור עמותה היינו רוצים, כבר הרבה שנים זה מתנהל ככה שאנחנו מביאים את המורים לתקופות מאוד מאוד קצרות והם חוזרים לארצות הברית, אבל זה לא חייב להיות ככה, אפשר לשנות את זה, אפשר לשנות את הקרמה הזאת, ואפשר שיהיה לנו קרמה נפלאה של מורים שנמצאים לידינו במשך כל השנה ומאפשרים לנו את הלימוד הזה לאורך כל השנה. וזה יכול להמשיך לעוד הרבה כיוונים. אז אם גם לזה יש לכם רעיונות, איך אנחנו יכולים לאפשר מצב כזה, לתת את הטוב למורים שלנו, לתת להם את האופציה להיות פה במשכן קבע, ולתת להם את כל מה שהם צריכים כדי שהם יוכלו להביא לנו את הלימוד. כי סך הכל מה שהם עושים בחיים שלהם, אלו מכם שאולי לא מכירים, אז כל החיים שלהם זה בשביל להביא את הלימוד לפה. הם מתעסקים אך ורק בזה 24 שעות ביממה. הם מתרגלים את הלימוד הזה, הם מתרגמים אותו לעברית, למדבור עליה, משקיע המון המון שעות בלתרגם לעברית, גם מאנגלית, גם מטיבטית, גם מסנסקריט, להביא את זה בצורה אותנטית, בצורה שאנחנו נוכל לקחת את זה וליישם את זה בחיים שלנו. ובעצם מה שהיינו רוצים זה לאפשר לכל האזור לקבל את זה כמה שיותר במהלך השנה, לא רק במנות של 3 שבועות פעם בכמה חודשים. אז זה גם עוד נושא שאנחנו היינו רוצים לקדם בעמותה, ואם יש לכם רעיונות או דרכים או הייתם רוצים לעזור בשני הנושאים האלה שהזכרתי, אז אני אשמח אם תפנו אליי.
זה התייחס למה שהיה קורס 10 בזמנו, נביא רק קטעים ממנו. הספר שאנחנו נלמד, זה השם המלא שלו, אז אם הוא ג'אנקצ'ו, סמפה, צ'ופלה, ג'וקפה. ג'אנקצ'ו סמפה, צ'ופלה ג'וקפה. זה השם הארוך, השם הקצר זה צ'ונג'וק, אם הוא צ'ונג'וק. אז לקחו פה שתי מילים, צ'ו. וג'וק, ביחד צ'ונג'וק. צ'ו בכתיב הזה פירושו מעשים, עשייה, פעולות. וג'וק פירושו להיות עסוק, לעסוק ב... צ'ונג'וק זה להיות עסוק במעשים של מי? של הג'אנקצ'ו סמפה. ג'אנקצ'ו סמפה זה בודיסאטווה. אז אנחנו תרגמנו את השם לעברית כמדריך לחיי לוחם הרוח. הבודיסאטווה זה אותו אדם שהוא לוחם רוח. אנחנו מתרגמים בודיסאטווה כלוחם רוח. הוא נלחם בנגעים שברוחו כדי להביא את עצמו לשלמות. זה אותו אדם שמקדיש את חייו להגיע להערה למען אחרים. שקצה נפשו לראות את האחרים בעולמו סובלים. קצה נפשו עד כדי כך, הוא לא יכול לשאת את המחשבה שאנשים ממשיכים לסבול בעולמו, והוא רוצה לעזור להם, לא רק רוצה לעזור להם, אלא רוצה לעזור להם בצורה הגבוהה ביותר שיש, בצורה האולטימטיבית ביותר שיש, וזה להוציא אותם מכל סבל, להוציא את כל היצורים מכל סבל שיש. וזה לא עניין קטן, בשביל זה לא מספיק לתת להם ארוחה או לתת להם מחסה או לתת להם תרומה, בשביל זה צריך ללמד אותם דרמה, ללמד אותם את הדרך לצאת מסבל, בשביל זה צריך בעצמי לדעת דרמה ובעצמי לדעת את הדרך לצאת מסבל. אז הוא מקדיש את כל חייו למטרות האלה. זה בא מאסטר סנטידבה וכתב ספר מדריך לחיי הבודיסאטווה, מדריך לחיי לוחם הרוח. הספר הזה, למה את מלמדים אותו? אבל זה לא חלק מתוכנית הלימודים המסודרת במנזרים. אנחנו בקורסים של ה-ACI מוגישים שלושה קורסים לנושא הזה, בגלל שזה אחד הספרים הגדולים ביותר שנכתבו אי פעם. הוא נכתב על ידי, אם הוא לופן?
לופן.
שיוואלה. אז לופן זה הטיבטית של מאסטר. ושיווה פירושו שלום או שלווה. והלה פירושו מלאך. אז מלאך השלום. ובסנסקריט שנטי דבה. זה היה שמו. הדלאי לאמה הרבה פעמים מלמד את הספר הזה. היה לנו הזכות הגדולה להיות נוכחים בלימוד כזה בדרמסל הפעם. בספר יש 10 פרקים. אם אנחנו חושבים על מה זה בודיסטטווה, מי זה בודיסטטווה, זה אדם שמפתח את החמלה שלו למידות מקסימליות, למידות מדהימות. אז הדימוי שבא לראש זה אדם בעל חמלה עצומה. וזה נראה שמאסטר שנטידבה ישב לכתוב חיבור על איך מפתחים את החמלה העצומה הזאת, על איך להיות אדם חומל בעולם. אבל כשמסתכלים בספר, איך הספר מתפתח, רואים שבעצם זה לימוד על חוכמה. והוא מגיע לקרשצ'נדו בפרק 9 בספר, כאמור יש 10 פרקים שם, בפרק 9 בספר הוא כולו פרק על חוכמה, שאותו למדנו בקורס 12. והוא פרק מדהים, הוא אחת ההצגות העמוקות ביותר שיש על חוכמה, והוא מצוטט על ידי גדולי החכמים של הדרך המהיאנה, של הדרך של שלמות החוכמה. ג'קסון קאפה בספרים העמוקים יותר שלו מצטט הרבה את מאסטר שנטידבה, ולא רק הוא. גם האחרים שהוא מצטט אותם מצטטים את מאסטר שנטידבה. רואים היררכיה כזאת. והסיבה העיקרית ללמוד דרמה, ללמוד את הבודיזם, היא השקפת העולם שמייצג פרק 9. היא השקפת העולם שאנחנו חוזרים עליה שוב ושוב ונחזור עליה גם היום. הרעיון הוא שהשקפת העולם הנוכחית שספגנו מילדותנו ומתרבותנו ומהסביבה שלנו לא עובדת. היא לא עובדת מכיוון שכל הדברים הטובים שאנחנו כן מצליחים למצוא בחיים האלה, אנחנו נאלצים לאבד אותם. במוקדם או במאוחר אנחנו נאלצים להיפרד מהם. וזה לא משנה כמו אם אנחנו אנשים אוהבים, אם אנחנו אנשים אינטליגנטים, משכילים, כנים, ישרים, אנשים עם הרבה להט, עם הרבה רצון טוב, עם הרבה התלהבות. לא משנה אם יש בכם את כל המעלות האלה, אם אתם לא לומדים להתייחס נכון אל העולם, להבין את איך העולם עובד, נאלץ לסבול גם אם יש לנו את כל התכונות הנפלאות האלה. מכיוון שהשקפת העולם שבה אנחנו חיים, שבה אנחנו שוחים, היא מקולקלת, היא פגומה. היא לא יכולה להביא אותנו לאושר. ואדם שראה ריקות ישירות ועומד מהצד השני, חוזר ומסתכל על עולמו, וליבו מתמלא אוטומטית בחמלה. כי הוא רואה שכל האנשים סביבו כל הזמן רצים אחרי דברים שהם נאלצים לאבד, שהם לא יכולים לשמור. הם כל הזמן מחפשים אושר, והם כל הזמן לא מבינים מה מייצר אושר, והם כל הזמן רצים אחרי הדברים הלא נכונים. והוא מבין שהמרוץ הזה הוא חסר תקווה. לפעמים ממשילים את זה כמו ילדים קטנים שמשחקים במספריים. זה מה שאנחנו עושים, מחפשים אושר, וכל הזמן פוגעים בעצמנו, כי אנחנו לא מבינים מה מייצר אושר. והבודיסטווה מבין שיותר ממה שכל אחד אחר פוגע בנו, אנחנו בעצמנו פוגעים בעצמנו. אנחנו הילדים שמשחקים עם המספריים ועלולים לפצוע את עצמנו. כי אנחנו לא מבינים, אין לנו השקפת עולם טובה. מאסטר שנטידבה, יש לכם את סיפור חייו על האתר. הוא היה בן מלך שוויתר על המלוכה כמו ברבים מן הסיפורים. רבים מהמורים הגדולים היו כאלה, הם נולדו למשפחות טובות או למשפחות מלוכה, ולא נתפסו לחומרניות של זה, והוא עזב את חצר המלך ונהיה הנזיר, הגיע למנזר נלנדה, שהיה המנזר הגדול בתקופתו, זה היה כמו הרווארד בתקופתו. המנזרים נתמכו על ידי אנשים שתרמו כדי לקיים את הנזירים שם, כדי שיוכלו ללמוד ולמדות וכך הלאה. הוא לא הרשים את הנהלת המנזר, הוא נראה כתלמיד לא טוב, כתלמיד בטלן, הוא נראה שהוא מבלה את כל יומו על המיטה, ורק מתעניין בזמני הארוחות, ואחר כך מתעניין איפה השירותים. והוא קיבל כינוי גנאי, קראו לו בוסוקו, אמרו בוסוקו, שאפשר להגיד בעל שלוש המחשבות, שלוש המחשבות של לאכול ולישון ולכת לשירותים. אמרו דושה? סומפאווה. סום זה שלוש, דושה זה מחשבות, אז בעל שלוש המחשבות. זה התרגום לטיבטית של בוסוקו. ומכיוון שאבות המנזר, אחד מתפקידם זה לדאוג לשם הטוב של המנזר, אז כאלה תלמידים הם לא רוצים להחזיק. אבל אי אפשר לסלק נזיר ממנזר. יש חוקים נגד זה. אי אפשר להגיד למישהו לך. צריך סיבה טובה. בקיצור, הם יזמו איזה דרך להביך אותו, והיה שם נוהג שכל אדם צריך לתת דרשה, אחת לכמה זמן לפני מליאת הנזירים, ובאו ושאלו אותו, אם אתה רוצה לתת דרשה, הגיע תורך, אז הוא אמר, טוב. ונהוג גם שמי שנושא דרשה שמים על במה, כדי לרומם את הדרמה, לתת כבוד לדרמה, ולמי שמלמד דרמה. אז בנו במה, אלא שבנו במה מאוד גבוהה, בלי מדרגות אליה, במטרה להביך אותו. אז הסיפור הוא מספר שהגיע היום, והוא ניגש אל הבמה הזאת, ואין מדרגות, והוא מניח אליה את ידו, ומיד יושב שם, נמצא יושב שם. ואז הוא יושב על הבמה, ואז הוא שואל אותם, אתם רוצים שאני אלמד משהו מקורי שאני כתבתי, או משהו מהכתובים הקיימים? אז מכיוון שהם עדיין מחפשים להביך אותו ולא מאמינים ביכולתו, אז הוא משהו מקורי. ואז הוא מתחיל לצטט מהזיכרון, בסנסקריט, זה השפה המדוברת, את הפסוקים של הבודיסטאטו אצ'ריה אבטארה, שזה השם בסנסקריט של הספר שלנו. אמרו בודיסטאטו אצ'ריה אבטארה. והם כמובן נוכחים בטעותם, כי הפסוקים הם מדהימים, והספר הוא ספר מופת מדהים. כשהוא מתקדם בספר, וכשהוא מגיע לפרק 9, פרק 9 הוא על חוכמה, שהיא נשגבה מדעתם של רוב הנזירים שיושבים בקהל. אז החוכמה נשגבה, והוא מתחיל להתרומם. ובשלב מסוים הוא אף לו למעלה ונעלם באופק, והנזירים בעלי היכולות האל-חושיות ויכולת הריכוז הטובה, נכנסים למדיטציה של ריכוז, ומצליחים לשמוע אותו מרחוק חלקם. ואחרים, שיש להם יכולת ריכוז עוד יותר טובה, ממשיכים לשמוע אותו בזמן שהראשונים כבר לא שומעים אותו, ואז פורצים שם ויכוחים כמה פרקים יש בספר. יש כאלה ששומעים 8, יש כאלה ששומעים 9, יש כאלה ששומעים 10. יותר מאוחר הוא נוחת באיזה מקום, רחק מן המנזר, וכמובן הם אחר כך הולכים לחפש אותו, ומבקשים את צליחתו, ומזמינים אותו לחזור, והוא אומר לו תודה. הוא ממשיך לעשות הרבה דברים טובים בעולם. והספר נמשיר להם אותו, גרסה כתובה בין הרעפים בחדר שלו. ואולי הדבר הראשון שאנחנו לומדים עוד לפני שנכנסנו לספר עצמו, הסיפור הזה יש לו לקח שהוא חשוב מאוד בשבילנו. והקטע הוא שכשאדם מגיע לרמה רוחנית מסוימת גבוהה, גבוהה מאוד אולי, כבר לא כל כך אכפת להם האחרים חושבים עליהם. הם כבר לא כל כך מעוניינים בכבוד ובסממנים חיצוניים. והם לגמרי מוכנים ושמחים להופיע כאלמונים בעילום שם ולאו דווקא מרשימים. ומה שזה אומר לנו שאנחנו לא יכולים לשפוט אף אחד. אנחנו לא יכולים להגיד זה תלמיד דרמה טוב, זה תלמיד דרמה לא טוב. אין לנו קריטריונים, ואולי במיוחד אלה שלא נראים כאולי כאלה מבריקים, שהם אולי בוסוקו כאלה, אנחנו לא יודעים מי הוא מי. וזה נכון לגבי כולנו, לגבי כל אחד פה. אז להיזהר בשפיטה, זה אחד הלקחים הראשונים מהסיפור. אז נעבור עכשיו ונדון בקצרה על פרקי הספר. כאמור, לספר יש 10 פרקים. נתחיל מהראשון. הראשון נקרא ג'אנקצ'ו קיסן קיפניו. בקיצור, נגיד פניון. פניון פירושו היתרונות. ג'אנקצ'ו קיסן זה בודיצ'יטה. אז כאן יש לנו קדוש גדול, מאסטר שנטי דבה, שבא ללמד אנשים איך לחיות חיים של בודיסטאטווה, שיביאו אותם לאושר מרבי. הוא בא ללמד אנשים איך לצאת מסבל ולהביא את עצמם לאושר מרבי, ואיך להביא אחרים לאושר מרבי. אבל הוא צריך לתפוס את תשומת ליבנו. בקיצור, הוא צריך למכור לנו את הספר קודם. וזה תפקיד של כל מורה גדול. כל מורה גדול צריך ללמוד, להגיע אל התלמידים, לקנות את ליבם. ולא מתוך מטרות שקשורות באגו ופרסום עצמי, או תועלת חומרית כלשהי או כבוד, אלא בגלל אהבה לתלמידים. אז הוא מתחיל עם הפרק הראשון, פניון, הוא מתחיל להגיד לנו את המעלות של ג'אנקצ'ו קיסן, של בודיצ'יטה. זה המיינד של הערה, מיינד של הערה, בודיצ'יטה. אז בואו נדבר קודם קצת על סוגים שונים של בודיצ'יטה. הסוג הראשון, ההתחלה של בודיצ'יטה, זה מה שנקרא בודיצ'יטה של קנה סוכר. למה קנה סוכר? כי הוא אמנם מתוק, אבל הוא חלול. זאת אומרת, בניגוד לגזע המוצק של, נגיד, עץ אלון, זה גזע חלול. זאת אומרת, זה מתוק, אבל זה עדיין לא חזק, זה חלש. וזה מתחיל אצל אנשים כשהם שומעים לימוד כזה, ואולי עוד לפני שבאו ללימוד, כנראה שלפני שעוד באו ללימוד, אחרת אולי לא היו באים ללימוד, זה שיש מין הרגשה ראשונית, יש אמפתיה כלפי הזולת, יש רצון לעזור לזולת, יש לב טוב, יש סימפתיה לאחרים, יש מידה של חמלה, יש מידה של אהבה, יש מידה של אכפתיות. זה השלבים הראשונים. זה עוד לא בודיצ'יטה, בודיצ'יטה זה משהו הרבה הרבה יותר מפותח, אבל זה הבסיס שממנו אפשר להצמיח את הבודיצ'יטה. אז זה הבודיצ'יטה שקנה סוכר. רמה מעל זה, נגיד, בודיצ'יטה שהיא ראשונית. הבודיצ'יטה הראשונית היא בעצם סוג של תפנית. היא בעצם ההבנה הזאת שהיקום שבו אנחנו כרגע חיים הוא שבור, הוא מקולקל, הוא פגום. וזה הזיהוי של המצב כמות שהוא. כשאדם מזהה את גודל האסון, אדם מזהה את גודל האסון, לאשורות. והוא מבין שבעולם הזה אין משהו שאני יכולה לעשות שיכול לעזור, לא לי ולא לאחרים, לא ממש, לא ממש. אנחנו מנסים כל הזמן, אנחנו כל הזמן מנסים לשפץ או לשפר. אנחנו כל הזמן מנסים לסדר את עולמנו, לארגן לנו את החיים שיהיה יותר טוב, ואנחנו חושבים, אם רק אני אלמד לאכול במידה, אז הכל יהיה בסדר, או אם אני אצליח לישון מספיק, אז הכל יהיה בסדר. אם אני רק אצליח להיפטר מהאדם הזה בחיי, הכל יהיה בסדר. או כל הדברים האלה שאנחנו מקווים להשיג בחיים האלה, והם יסדרו את החיים שלנו. אז נגיד שאנחנו מצליחים בדברים האלה, יבוא הסבל הבא. יבוא הסבל הבא, מוכרח לבוא, כי הכל מונע על ידי קרמה, וקרמות מתקלות, אז גם אם ניפטר מהאדם הזה שמרגיז אותנו, אם לא שינינו בפנים את הקרמה, אם לא עשינו את העבודה בפנים, יבוא אחר שירגיז אותי. אין מה לתקן את הסמסרה, אין מה לתקן את הסמסרה, והאדם שמבין את זה, זה הבודיצ'יטה הראשונית, אין סיכוי פה, זה חסר סיכוי, כמו שזה. אז האדם מבין את זה, מבין שהוא נמצא במקום הזה, שהוא נמצא ביקום שהוא חסר סיכוי, ושצריך לעשות משהו אודות זה, ושהדברים הרגילים שאנחנו נוטים לעשות לא עובדים, לחלוטין לא עובדים, ובזמן שהוא מבין את זה לגבי עצמו, הוא גם מבין שכל האחרים נמצאים באותו מקום. אז לקחת את התפנית שאדם עושה בעצמו, הוא מפתח סלידה, שעת נפש כלפי צורת הקיום הזאת, ומחפש דרכים לצאת ממנה, כי אי אפשר לתקן אותה, אפשר רק לצאת ממנה. אז הוא מתחיל לחפש, והוא מבין שגם אחרים נמצאים באותו מקום. הוא עוד לא חש את כאבם מקרוב, אבל בלוגיקה הוא מבין שאיפה שהוא נמצא, אחרים גם נמצאים. אז זאת הבודיצ'יטה הראשונית שמבוססת בהבנה, בשעת נפש אישית, בתפנית אישית, ובלוגיקה שמבינה שגם אחרים נמצאים שם. יש רמה אחרת לגמרי של בודיצ'יטה, שהיא הבודיצ'יטה האמיתית, והיא קורית בדרך כלל רק אחרי שאדם שנמצא על דרך המהיאנה, על דרך החמלה, ראה ריקות ישירות. יכולה לפעמים גם לקרות לפני זה, אבל בדרך כלל זה מתי שהיא קורית. היא קורית אצל אריה, האדם שמתרגל לדרך המהיאנה ומגיע לראייה ישירה של ריקות, בזמן שהוא נהיה אריה, זאת אומרת ראה ריקות ישירות, הוא גם נהיה בודיסטווה, נהיה בודיסטווה אמיתי. ודרך אגב, במדריך לחיי הבודיסטווה, מאסטר שנטידבה, הוא מדבר עלינו. אז הוא עושה לנו הנחה, הוא חייב לקרוא לנו בודיסטווה, אבל זה לא שאנחנו בודיסטווה, אנחנו רק באמת בודיסטווה, אחרי שראינו ריקות ישירות. אצל האריה, בעקבות החוויה המדהימה של ראייה ישירה של ריקות, יש חוויה ישירה, לא לוגית, לא של הבנה, ישירה, מאוד עצמתית, של אהבה ושל חמלה. הלב נפתח ליצורים. זה כבר לא רק מחשבה שמבינה מה קורה ליצורים. בחוויה ישירה של הסבל של היצורים. החוויה היא פיזית. יש תחושה של שינוי פיזי אצל הבודיסטווה. יש כאילו שהלב נפתח ויש אלומת אור שקוף, בלתי נראה. שפורצת משם בכוח עז ונוגעת בכל היצורים בכל היקום. יש שינוי פיזי בערוצים של אותו בודיסטווה, באנרגיה של אותו בודיסטווה. יש ידע, יש חזון. והוא מבין שזה הרגע הראשון של אהבה אמיתית ליצורים. כשנפרצו החומות שסגרו על הלב. ובעקבות זה, אז אתה הופך לבודיסטווה אמיתי. לאחר החוויה הזאת של בודיצ'יטה, שזאת החוויה האמיתית של בודיצ'יטה, אז יש בודיצ'יטה אמיתית, אדם מבין שכל מה שנשאר לעשות, הדבר היחיד שיש טעם לעשותו, זה לצבור קרמה מדהימה, כדי שאפשר יהיה להוציא את כל היצורים מסבל, וכל חייו יוקדשו לעיסוק עמוק, מעמיק בדרמה. הוא יקדיש את חייו לדרמה ולשירות היצורים. כל חייו יוקדשו לזה. העתיד כבר נקבע, כבר כתוב. ומאותו רגע והלאה, כל רגע בחייו ובגלגולים שעוד נותרו לו, שזה לכל היותר שבעה, אמרנו, הוא רגע מתוק ומלא משמעות. אדם יודע שהוא עושה את הדבר המשמעותי ביותר שאפשר לעשות, הוא פועל כדי להוציא את כל היצורים מכל סבל, והוא עושה את זה רגע רגע, כל הזמן. כל הזמן. זה כל רגע מתוק. כל רגע מדהים. צורת חיים מדהימה. אז אם אנחנו רוצים למכור לכם בודיצ'יטה. כל רגע הוא מדהים. יוצא דופן. קשה לנו לפעמים להתחבר לתחושה הזאת שאתם יודעים שכל רגע מחייכם יהיה מדהים. ולא יהיה אף לרגע פחות מזה. זה המקום שנמצא אריה בודיסטווה. אתה יודע שיש לך משהו מאוד חשוב לעשות. שאתה יכול לעשות אותו, ושאתה הולך לעשות אותו כל רגע בחייך. וזה הדבר הקדוש ביותר, המדהים ביותר, היפה ביותר, שאתה יכול לעשות למשך שארית חייך. אנחנו כל הזמן עובדים קשה כדי להיות מאושרים, או כדי להשיג את הדברים שאנחנו רוצים להשיג. הבודיסטווה מבין שכל העיסוקים האלה הם חסרי תוחלת, שכל מה שאנחנו רצים פה בעולם הסמסרי, להשיג דברים לעצמנו, אנחנו נצטרך לאבד את כולם בלי יוצא מן הכלל, כולל את עצמנו. ומשום כך הם חסרי משמעות. זה לא משנה מה אנחנו עושים בעולם הזה. הדברים האלה יילקחו מאיתנו. בלי המוטיבציה של הבודיצ'יטה, הם חסרי משמעות, הם כמוץ הנידף ברוח. לפעמים, כשאנחנו יושבים וחושבים רגע על המשמעות של חיינו, אנחנו לפעמים מבינים את זה, אבל זה כל כך כואב להבין את זה, שאנחנו בורחים משם, ואנחנו מוצאים לעצמנו הרבה עיסוקים, אנחנו אנשים מאוד עסוקים, מאוד מאוד עסוקים, כדי לא להתעמת עם האמת הזאת. ואני חושבת שכל אחד אולי, אם גמרתם תיכון או צבא, והיה צריך להחליט מה עושים עכשיו, והרבה פעמים פוגשים הורים, מה שלום הבן, מה שלום הבת, מחפשים את עצמם, לא יודעים. לא עניין קטן לחפש את עצמנו, כי הדברים שקיום הזה מציע לנו הם חסרי משמעות. אז אני צריכה לבחור משהו, איפה שאני לא אבחר זה לא יהיה טוב, זה לא יכול להיות טוב. לא משנה כמה אני מצליחה שם וכמה ציונים שלי וכמה מוניטים אני זוכה. ורוב האנשים הם ככה, רוב האנשים עובדים מאוד קשה, כדי לא לפגוש את העובדה הזאת, שכל העיסוקים הסמסרים הם חסרי משמעות. וזה חל על אנשים מצליחים. לא רק על אלה שלא הצליחו, הצליחו במרכאות, כן, בקריטריונים של החברה שלנו. זה חל על אומנים מוכשרים, זה חל על קולנוענים מוכשרים, זה חל על אנשי עסקים מוכשרים, על סוחרים במטבע חוץ מצליחים. זה חל על כל האנשים המוכשרים והמצליחים בתרבות שלנו. כשהם מסתכלים יותר עמוק, הם יכולים לראות אם יהיה להם את האומץ. זה דורש הרבה אומץ, לראות שהדברים האלה הם חסרי משמעות. ברגע שמגיע הרגע של הבודיצ'יטה, לראשונה אתם יודעים שאתם מבלים את החיים היקרים שקיבלתם, שהם כל כך יקרים וכל כך נדירים, באופן משמעותי, וכל רגע, כל רגע שאתם ערים, כל רגע שאתם ישנים, כל רגע שאתם בשירותים, כל רגע מוקדש למחשבה האחת והיחידה הזאת. איך אני יכולה להביא את מירב הברכה למירב היצורים בזמן הקצר ביותר? וזה השאיפה ליערה. זה הבודיצ'יטה. וזה לא לעזור להם אני אמציא את הטוסטר היותר מהיר. זה לא לתת לאנשים עוד ארוחה. זה להוציא אותם מכל סבל וכל החיים שלי, כל רגע ורגע, מחשבה אחת. מתוקה. כל רגע מלא מתיקות, מלא משמעות. כל רגע ללמד אנשים איך לא למות, ללמד אנשים איך להביא את עצמם לגן עדן, איך לצאת מהסמסרה להגיע לגן עדן. קשה, קשה, קשה לדמיין איך זה מרגיש, איך מרגיש אדם שרכש את התובנה הזאת שלי, בוא נפתח בצורה כזאת לעולם ומקדיש את חייו בצורה כזאת. האושר שלהם מדהים, האושר של אדם שהשיג בודיצ'יטה הוא מדהים, הוא מעבר לכל אושר סמסרי שאנחנו יכולים להשיג על ידי טיולים לטורקיה. זה פניון. אז הספר הזה הוא המדריך לאנשים שרוצים לחיות ככה, שרוצים להגיע לבודיצ'יטה ואחר כך לפעול ככה למען היצורים. ואני רוצה להגיד שלא להתייאש, אם עוד אין לנו את המצב הזה, זה בסדר לזייף אותו. אנחנו בעצם מלמדים להתחיל מזיוף. אנחנו מתחילים בעמדת פנים, אנחנו מתנהגים כאילו שאנחנו בודיסטטווה, גם אם עוד אין לנו את הבודיצ'יטה האמיתית. התרגול יביא אותנו למקום של בודיצ'יטה האמיתית. הוא עזרה את הזרעים הקרמים, והם ילכו והתעצמו, ועם האכילה בתיאבון, אתם עושים משהו שמביא ברכה לזולת, ולבכם מתרונם. זה כמו, תחשבו, עשיתם משהו טוב, אתם חוזרים הביתה, איך אתם מרגישים? אז עכשיו כל רגע ורגע נהיה כזה, כל רגע ורגע נהיה כזה. כשאתם יוצאים מהבית זה ככה, וכשאתם חוזרים הביתה זה ככה, ובאמצע זה ככה. ואומרים על הדרך הבודיסטית שהמטרה שלה זה העונג המדהים של הגן עדן של הבודה, אבל גם הדרך מענגת. אם אתם עולים על הדרך של השאיפה להערה, כל רגע ורגע הוא כבר מענג, והעונג רק הולך ומתגבר. ואדם מבין שכל דבר שהוא פחות מזה, הוא משעמם והוא לא מספק, לא יכול לספק. לפעול כל הזמן בצורה שהיא משמעותית לאחרים, לפעול כל הזמן בצורה שמצילה אנשים מסבל, לפעול כל הזמן בצורה שמביאה אנשים לאושר מדהים. וככה כל היום.
רציתי לשאול, נאמר שהבנו שהדבר החשוב ביותר הוא ללמד הרמה וללמוד את הדרמה ולהגיע להערה ולהביא אחרים, עדיין אנחנו צריכים לגור איפשהו, לאכול משהו וכן הלאה, אז אני בכל זאת רוצה לעבוד ולהרוויח כסף כדי שאני אוכל ללמד הרמה נאמר, ולעזור לאנשים שיבנו בתים, זאת אומרת, אני לא חושב שמי שבונה בתים הוא פחות חשוב לעולם מאשר מי שמלמד הרמה, אז איך מסדרים
אותה? תודה רבה על השאלה, אמנם הקדמת אותנו, אבל בסדר. האם אני צריכה לעזוב את העיסוקים הרגילים שלי כרגע, ועכשיו אני עושה רק דרמה ואני בדרך להערה, אבל אני עדיין צריכה בית ואני עדיין צריכה לאכול. תלוי באיזה שלב אתה נמצא, כל אחד מאיתנו צריך מקום לגור וצריך מחייה וכך הלאה. אתה יכול לעלות על הדרך ולהיות בודיסטווה בדיוק במקום שבו אתה נמצא. אתה לא חייב לשנות משפחה או לשנות ארץ או לשנות בית. עם מה אתה בא אל מה שאתה עושה, עם איזה מיינד אתה בא אל העיסוק שאתה כבר עושה, יכול לעשות את כל ההבדל. אתה יכול להיות כמו מיסטר בוסוקו שאמר במנזר ששוכב על המיטה, והוא מציל את היצורים כשהוא שוכב על המיטה. אתה יכול להציל את היצורים בעבודה שלך, בעיסוק שלך, תוך כדי טיפול בילדים שלך. עם איזה מיינד אני באה לשם? ואנחנו נדבר על זה יותר אחר כך. למעשה הבודיסטווה, אם הוא קודם ישב במדיטציה, בשלב מסוים הוא יוצא מהמדיטציה ובא אל העולם, ומשרת את העולם, והוא חי בתוך העולם. ומיישם את עקרונות הבודיסטווה בתוך העולם, וזה איך שהוא ממשיך להצמיר את עצמו ואת עולמו. ישן מייקל למשל הוא דוגמה נפלאה. ישן מייקל הלך בהפצרת הלמה שלו אל המשרד במנהטן, לעבוד בעסק, בחברה, כמו כל חברה, ושם יישם את עקרונות הבודיסטווה, ומשם יצא כל הסדנה של הרב יאלום. זה כל הניסיון שלו, היישום בפועל, בשטח שלו, של עקרונות הבודיסטווה של הבודיצ'יטה שלו. אז תודה רבה על השאלה. אתם יכולים לשמוע כבר את התחושה המתרוננת של מה זה לעלות על דרך שתביא אתכם אל המקום הזה. המטרה של נדרי הבודיסטווה זה להביא אותנו למקום הזה של בודיצ'יטה. לחיים המדהימים האלה של אדם שכל רגע הוא משמעותי ומלא אושר. אז מיד כשלוקחים אותם אנחנו שמחים ואנחנו עושים מסיבה. בהמשך לתיאורים הנפלאים של הפניון של היתרונות של הצגת בודיצ'יטה, רציתי להקריא לכם מה אומר לנו מאסטר שנטידבה. הוא אומר, אף אם הם נתקעים ועדיין כלואים בגלגל, אותם שפיתחו שאיפת הערה בליבם, בין רגע הופכים לילדים בעיני הנאורים, ראויים לקידות של עולם ויושביו וכל מלאכיו. על מי הוא מדבר? על אנשים שפיתחו את השאיפה להערה. הוא אומר, אותם אנשים שפיתחו את השאיפת ההערה בליבם, זה שם אותם במדרגה הרבה יותר גבוהה מרוב האנשים, מכמעט כל האנשים. זה שם אותם במקום שהם מקדישים את חייהם למען להביא את האחרים לאושר המרבי. והוא אומר, בעיני הבודות הם הופכים לילדים. בטקס של נדרי הבודיסטטווה, בסיום הטקס אנחנו שמחים. ובתוך השמחה הזאת יש את הקטע הזה של, או, עכשיו הצטרפתי למשפחה של הבודות, עכשיו אני בת של הבודות. וזה מסתמך על מאסטר שנטידב, על התיאור הזה, של כמה יקרים האנשים האלה בעולם הזה, והוא אומר, ראויים לקידות של עולם ויושבה וכל מלאכיו. הוא אומר, שמור היטב בלבך את זו המכונה השאיפה להערה, זאת אומרת את הבודיצ'יטה, כתמיסת קסמים נעלה שהופך את הכל לזהב, כמו זאת של האלכימאי, שהופך ברזל לזהב, למשל. כמו התמיסה הזאת, תהפוך היא גוף זה שנטלת, גוף זה שטיבו זוהמה, אל גופו הנשגב של הבודה אשר לשוויו אין דוגמה. את השאיפה הזאת להוציא את כל הבורים מכל סבל שיש, היא עצמה תייצר את הקרמה שתוציא אותנו מן הקיום הסובל. הוא אומר, שמור היטב בלבך את השאיפה להערה. הקברנית האחד אשר בינתו בלי מידה, שזה מי? זה הבודה, כן? היטב התבונן ומצא כי יקר הוא ערכה למי שמבקשים להשתחרר מתאייה. תאייה זה התאייה הזאת בגלגל. ואחר כך אם אנחנו מסתכלים על החסד של השאיפה להערה לעומת כל חסד אחר שאנחנו יכולים לעשות בעולם, הוא אומר, כל שאר חסדים, כל שאר חסדים הם כעשב המוז הנותן את פריו ונובל. עשב המוז זה מין עץ כמו בננה, שהוא חד שנתי, הוא נותן את פריו ונובל. השאיפה להערה הוא משווה לעץ ירוק עד הנותן את פריו ואיננו כמל, עד רבה הוא הולך וגדל. החסד של השאיפה להערה הוא רק מתעצם, כי אתם מביאים דרמה לקבוצה של אנשים, הם יביאו אותה הלאה, אתם בקורס מורים, כן? אתם מקבלים את השושלת, אתם מקבלים את הלימוד, אתם תעבירו אותו הלאה. אז הברכה שאתם מביאים כשאתם מלמדים את זה, אחר כך את התלמידים שלכם מעבירים, החסד לא נגמר אף פעם, הוא רק מתעצם, הוא רק מתעצם. הפרק השני בספר, אמרו שקפה?
שקפה.
שקפה. אז השם המלא זה דיקפה שקפה. דיקפה זה מעשים רעים. שקפה, מילה מיוחדת בטיבטית, הפירוש של, המילולי של המילה זה לבקע גזע עץ. ומה זה העץ הזה שאנחנו מבקעים? זה הלב שלנו. הלב שמלא בחטאים ושאנחנו שומרים, מסתירים דברים שעשינו. שקפה זה וידוי. זה הכוונה במילה שקפה. ואיך זה שייך למדריך לחיי הבודיסטווה? אז אנחנו רוצים לפתח את השאיפה הזאת להערה בליבנו, את הבודיצ'יטה הזאת, מכיוון שהיא כל כך מדהימה והיא תיתן כזה טעם מדהים לחיינו, והיא הדבר שמוציא אותנו מן הסבל. אבל יהיו לנו מכשולים בדרך. הסיבה שעוד אין לנו בודיצ'יטה ושאנחנו עוד לא מוארים זה שיש לנו מכשולים לזה. והמכשולים האלה נוצרו כתוצאה מקרמה שלילית ונגעים רוחניים שצברנו. והם מהווים מעין מחסמים לראות, אנחנו לא רואים. יש לנו בליינדרס, מה ששמים לסוס, לעיניים, שלא יסתכלו הצידה, שילכו ישר. אנחנו לא רואים. אנחנו לא רואים את המכשולים שלנו, אנחנו לא רואים מה מונע מאיתנו. אנחנו רוצים טוב, אבל אנחנו לא משיגים טוב. למשל אמרנו קודם, המיינד שלנו מסרב להודות בעובדה שהעיסוקים הסמסרים הרגילים שלנו, מוצלחים ומוכשרים ככל שיהיו, הם חסרי תוחלת, הם חסרי משמעות, הם ילכו לאיבוד. זאת, אני פעם עסקתי במתמטיקה, התמזל מזלי ונפלתי על בעיה נורא מעניינת ועשיתי עבודה שהייתה מאוד מרתקת ו... ישבתי שנה בריכוז מדהים וראיתי דברים שאחרים לא ראו ונאבקתי לנסח אותם כדי שאחרים יוכלו להבין את מה שאני ראיתי וכך הלאה. נו אז מה? אז אולי 10 אנשים קראו את זה. ואולי אחד הבין. ומה? זה דורש אומץ להגיד שזה מאוד מוגבל בתועדת שזה יכול להביא. ובוודאי לא הוציא אותי מסבל. אחר כך הלכתי לחפש עוד. עוד תארים, עוד משרות, עוד מחקרים, עוד, 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 המיינד שרוצה עוד. כי מה שחשבתי שייצר את האושר לא מייצר אושר, כי אין בו את זה. אז אחד הדברים ששקפה זה לראות דברים כאלה למשל, וגם כל הקרמות השליליות שצברנו, ושלא התוודנו עליהם, ושלא פתחנו אותם, ולא טיהרנו אותם, הם יעברו בליינדרס כאלה. אנחנו לא נוכל להבחין בין ימיננו לשמאלנו, אנחנו לא נוכל להבחין במה משמעותי ומה לא משמעותי מהסיבה הזאת. השקפה זה התהליך הזה של הניקוי של זרם התודעה שלנו, התיהור שלו מהמשקעים האחורים האלה של המעשים הרעים שלנו. התהליך הזה של שקפה הוא זה שמנקה והוא זה שמתהר והוא זה שמאפשר לנו אחר כך אמנם לראות. ולהבין שזה הרבה 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 יותר משמעותי, למשל לטפל באחרים, לדאוג לאחרים מאשר לדאוג לעצמי. פעם אבי הזמין אותי לתת הרצאה במועדון קשישים, והם היו מאוד קשישים. חלק מהם פשוט ישבו שם וישנו בהשפעת תרופות. והיו שתי נשים שישבו בשורה הראשונה, והם היו עם עיניים ערניות ומלאות חיים, והם כל הזמן שרתו את האחרים, כל הזמן קפצו והסתכלו מי עוד משהו צריך. והם היו מלאות חיים. וזה כל כך מאלף לראות שאנשים שהתרגלו לשרת אחרים ולשים לב לאחרים ולטפל באחרים, הם אלה שהם ערניים וצעירים, הם היו מדהימות האנשים האלה. אני דיברתי אבל כמעט אף אחד לא שמע אותי. אבל אחת מהם נגשה אליי בסוף ההרצאה והיא אמרה, את אמרת דברים שתמיד הרגשתי, זה נורא משעמם כל הזמן להתעסק עם עצמי. והיא ככה חיה, והיא ככה נראתה. והדאגה הזאת לעצמנו עבודה ממילא, ממילא נצטרך לאבד את זה. יש לי סיפור אחר. הייתה תקופה לפני הרבה שנים שעשיתי מסחר בבורסה. ובשלב מסוים הצלחתי לעשות הרבה כסף. וחלק ממנו תרמתי וחלק השארתי לעצמי. יותר מאוחר הפסדתי את כל הכסף שעשיתי. הדבר היחיד שנשאר זה מה שתרמתי. זה מה שנשאר. זה היה לקח לכל החיים. ולעולם לא נוכל להגיע לבודיצ'יטה הזאת, לחמלה הגדולה הזאת, אלא אם כן נלמד לטהר את הקרמה השלילית. לא נגיע לתובנות האלה ולא נפעל בדרך שתוביל אותנו לשם. אלא אם כן נלמד לעשות שקפה. זה הפרק השני. הפרק השלישי, אמרו ג'אנג צ'ו, קי, סם, סונגווה. אז מה זה ג'אנג צ'ו קי סם? בודיצ'יטה, יפה מאוד. סונגווה פירושו להשיג. אז להשיג בודיצ'יטה, השגת בודיצ'יטה. אז פרק 3 הוא הפוך מפרק 2. פרק 2 אומר שכדי שבכלל אעלה על הדרך ושתעניין אותי ואתחיל לצעוד בה, אני חייבת לתהר מכשולים, אני חייבת לתהר הרבה קרמות שליליות. והוא מתאר בפרק איך עושים את זה, ואנחנו מלמדים את זה בקורסים שלנו, לימוד מאוד חשוב איך לתהר. זה רק חצי מהמשוואה. חצי מהמשוואה זה לתהר את המעשים השליליים ואת המשקעים שהם הותירו בליבנו, שזה הזרעים הרישומים הקרמים השליליים. החצי השני זה לאסוף הרבה חסד. לפעמים אנחנו מתארים שכל הדרך הבודיסטית היא בעצם רק שני דברים. לטהר את הקרמה הרעה ולצבור הרבה קרמה טובה. עשיתם את שני אלה, אתם בחוץ. סיימתם את הדרך. אם עשיתם אותם מספיק. אז זה הפרק השלישי. הפרק השלישי, ג'אנג צ'ם סונגווה, זאת אומרת איך להשיג את השאיפה להרעה, איך לצבור חסד. איך לצבור את האנרגיה החייבית הזאת. אם עוברים על הפרק הוא מאוד 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 יפה. ופה מאסטר שנטידבה מתאר לנו בעצם את כל השלבים של גנדן לגמה, אלפי מלאכים ברכיים של עדנה, שבעת השלבים שמה, שאנחנו פותחים איתם כל מדיטציה, אנחנו אמורים לפתוח איתם כל מדיטציה. הם מקדימים את המדיטציה והם מדיטציה בפני עצמה מדהימה, שצוברת לנו הרבה אנרגיה חיובית כדי שנצליח בדרכנו, והיא חיונית כדי שנצליח במדיטציה. אנשים שמנסים הרבה שנים לעשות מדיטציה ולא כל כך מתקדמים, זה בגלל אולי שלא קיבלו את הלימוד הזה. כי הוא מקדים למדיטציה ועוזר לנו לטהר מה שמפריע ולאסוף את החסד שנחוץ כדי להעצים את המדיטציה. אז כל הדברים כמו קידה מנטלית. אנחנו מזמינים את המורה קודם כל. למה אנחנו מזמינים את המורה למדיטציה? כי זה אובייקט לצבור איתו חסד. המורה הרוחני שמראה לנו דרך לצאת מסבל, זה הקרמה התאורה ביותר שלנו שהופיע לה שמה. ואת הקרמה הזאת אנחנו רוצים לחזק, וככל שאנחנו יותר מתקרבים אל המורה הזה, ויותר משרתים את המורה הזה, כך אנחנו צוברים יותר ויותר חסד, מחזקים את הקרמה הזאת. אנחנו מגייסים את כל מה שיש לנו, גוף, דיבור, מחשבה, כדי לחזק את הזרעים האלה. אז אנחנו קדים קידה מנטלית, קודם קדנו קידה בגוף. מה זה קידה מנטלית? מסתכלים ביונטן לקפה שלהם, זוכרים יונטן לקפה? זה הסגולות היתרות שלהם, המעלות הטובות שלהם, המעלות הרוחניות שלהם. ומעריצים אותם בליבנו, אנחנו מסתכלים על החוכמה הגדולה של המורה שלנו, על החמלה הגדולה שהם פיתחו בליבם, על האהבה הגדולה שיש להם. כל מה שאתם יכולים להעלות בדעתכם, שאתם מוצאים אצל המורים שלכם. ככל שאני יכולה יותר להיזכר בזה, ולהריץ את זה בליבי, ככה אני יותר מטביעה את הרישומים אצלי להשיג את הדברים האלה. אז אני תופסת טרמפ על המורה כדי להציב את הרישומים האלה אצלי. אז זה למשל העניין של קידה מנטלית. אחר כך יש לו שם פרק נורא יפה על מנחה. אנחנו מגישים להם מנחה. אנחנו מגישים מנטלית וגם פיזית, כל דרך אפשרית. אתם מגישים כל מה שיפה, מה ששלכם ומה שלא מנחה, אתם יכולים בעיני רוחכם להגיש גם מה שלא שלכם. אתם יכולים את השקיעה להגיש להם, את הנוף היפה להגיש להם. ראיתם ילד מגיש צעצוע לילד אחר, אתם יכולים להגיש את זה להם. כל דבר יפה אתם יכולים להגיש. אתם יכולים להגיש להם את הדברים הטובים שאתם עושים בחיים. אז זה בכלל שמחה כפולה, כי זה גם אתם נותנים מנחה, וגם אתם נזכרים במשהו טוב שעשיתם ושמחים בזה. זה עוד דבר שאוסף לנו אנרגיה, השמחה הזאת. אז הפרק מלא בתיאורים מקסימים, של כל האמצעים האלה של לצבור מנחה, לצבור חסד, כולל גם לבוא ולהפציר בלמה שימשיך ללמד אותי, להפציר בלמה שישאר איתי. זה מה שצובר את הקרמה כדי שהם אמנם ילמדו אותי וישארו איתי. אז למשל, הנה, יש פה את הגשת המנחה. הוא אומר, את גופם הטהור של בעלי הסגולות, זה המורים, טהור וזוהר כזהב, בלי מתום, הרבה במשכה מבוסמת, בנשגב בריחות, הממלא כל אלף אלפי אלפים עולמות. לבעלי הסגולה, נעלים שבמקבלי המנחות, הגש כמנחה גם כל פרח יפה רב ניחוח, לוטוס אדום וכחול ופרחים של גן עדן, הגש בזרים יפיפים וגם בתפזורת. וככה זה ממשיך, אני קצת קופצת, הגש להם את צוף האלים בגביעים זהובים של הלוטוס, מנורות משובצות אבני חן יקרות, ארץ משוחה במור ופסמים ועטויה בפרחים מריבים. לאלו שטבעם החמלה הקדושה, זה הבודות, הבודיסטות, המורים שלנו, תן גם שירי תהילה נפלאים, המון היכלות עטורים בריבו פנינים זוהרות המאירות את כל הרקיעים. וככה הוא ממשיך, מנגינות ערבות מנימות, כל אחת כענן הבא ומפזר כל כאב שבלב הבריות. מטרות של פרחים, אבני חן וכו', מי ייתן ויפלו בלי הפסק. וככה הוא ממשיך לתת. יותר מאוחר הוא ממשיך עם זה. אחר כך הוא נותן להם אמבטיה, בבית מרחץ מבוסם ומפואר. אי אפשר להגזים פה, אי אפשר להגזים. למעשה יש אנשים שפיתחו את זה לכלל אומנות של מנחות. סמנטה בדרה הוא בודיסטווה שידוע בספרות הבודיסטית, כמי שהגיש מנחות שופעות, אני לא מגישים פרח או זר פרחים, אלא שמיים מלאים פרחים. ומתוך האלומות יוצאות עוד אלומות של פרחים, כמו זיקוקים דינור כזה, ממלאים את השמיים, וזה מגישים. כמה שיותר, אתם צוברים יותר חסד. ואתם תראו שאתם יושבים נגיד במדיטציה, ולמדתם לומר את הדברים האלה, ואתם רוצים להתחיל לעשות את זה, ויש לנו קושי לעשות את זה. יש לנו קושי. אפילו במדיטציה, שזה לא לנו כלום. אתם רק מדמיינים, אנחנו לא רוצים לתת יותר מדי. זה המיינד שלנו, בגלל זה אנחנו עוד כאן.
סומה לפחים אדויה, תהיה וגם שלבנתי אהבה לא ניתנו לך
לא תזכה כל בריאה לעולם של כולו תואר אלא גורו את מנה על הקמריית הידה